הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
106.2 FM.
הקפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.
ברוכים הבאים או ברוכים השבים לכל המאזינים שלנו לפודקאסט הכפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. אנחנו כאן שוב ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, ואנחנו באים לסכם לכם את משחקי ההכנה, את הקיץ הזה, ואולי סוף סוף להתחיל את העונה, לראות את ליברפול במשחקים תחרותיים. רותם לא נמצא כאן היום, אבל איתי פה שוב, גיא רגב, מה קורה?
We are the champions.
זה לא ייגמר לעולם.
Champions of Europe.
ואופיר, די, ברבירו, מה קורה?
איזה כיף שחוזרים לראות כדורגל רציני, נורמלי, תחרותי.
אמיתי.
אמיתי.
אמיתי. תשמע, היינו, כבר היה לנו פרק שבאמת חזרנו, דיברנו אבל על משחקים שהם באמת קצת... היו בעתים, אבל סוף סוף היו משחקים יותר רציניים, אנחנו יכולים לסכם את ההכנה הזאת כמה שאפשר, לדבר קצת על המשחק הקרוב מול מנצ'סטר סיטי במגן הקהילה, אולי משחק אימון אחרון, אבל גם סוג של תואר ראשון לתחילת העונה, לדבר קצת באמת על הסגל, על העברות שלא היו, היו בקטנה, והעברות שאולי עוד יהיו בשבוע הקרוב, ככה לפני סוף חלון העברות, ואנחנו נתחיל. אבל אנחנו רוצים ככה, לפני שבאמת ניכנס לעומק, אני רוצה שבאמת נוציא קצת את הקישקה, מה שיושב לנו על הבטן, מה שיושב על הלב, ולסכם ככה בקטנה את משחקי ההכנה, מה זה היה מבחינתכם, עם מה אנחנו יוצאים מפה, ואחרי זה באמת נוכל להיכנס לפרטים. אז גיא, בוא תתחיל.
אז ככה, ברבירו, אמרת שהתחיל הכדורגל האמיתי, אז עוד לא, משחקי ההכנה של הקבוצות זה עוד לא הכדורגל האמיתי. המטרה
שכל... בקרוב יתחיל הכדורגל.
בקרוב, בקרוב מאוד. המטרה של משחקי הידידות זה פשוט להריץ השחקנים, להחזיר להם את הכושר, גם הכושר הפיזי, גם הכושר הטכני. אני מניח שקלופ בדק כמה דברים, למשל, הוא שחק עם ללן הקשר האחורי, אני מניח שהוא בדק עוד כל מיני דברים קטנים, רצה לראות כמה השחקנים הצעירים יכולים לעשות דברים, אבל בתכלס חוץ מזה, אין יותר מדי מה להסתכל על משחקי הכנה. למרות שאתה יודע, אנשים מכורים כמוני שלא יכולים לא לראות את ליברפול, ישבתי, ראיתי את כל אחד ואחד מהמשחקים. הראשון היה טוב, האחרון נגד ליון היה גם כן מאוד מאוד טוב. היו אבל לצערי כמה סימנים מדהיגים. שוב פעם, לא התוצאות, התוצאות לא מעניינות בשום צורה. אבל אמרנו שהמטרה לחזור לכושר, ועוד פעם, עד המשחק נגד ליון, זה לא היה נראה שהשחקנים... חוזרים לכושר, הקצב היה מאוד מאוד איטי, יכול להיות שזה קשור לעצימות של האימונים במהלך משחקי העונה, שהיא מאוד מאוד גבוהה. אבל אם נשווה את עצמנו מול סיביליה וספורטינג ליסבון למשל, היה נראה שהם בכושר הרבה יותר גבוה, הם מתחילות הליגה אחרינו, הם רוצים, הם משחקים יותר, הם נלחמים על כדורים יותר, אנחנו קצת פחות. מסירות, כל מיני מהלכים כאלה קטנים של, של, שבתוך המגרש לא היה נראה שהשחקנים חוזרים לכושר הטכני שלהם. ומול נאפולי, שזה היה אולי קצת הכי מדהיג, יותר מדי שערים בהתקפות מפרצות, שזה משהו, עוד פעם, שכאילו אתה מתרגל את המבנה של הקבוצה שלך, איך שיטת המשחק, איך שהיא עומדת מול כדורים, לקבל שערים מפרצות, זה לא משהו שאמור לקרות במשחקי ההכנה. ואז הגיע המשחק מול ליון, ונהיה הכל הרבה יותר מיועדד. שוב, לא הייתי...
כי השחקנים הגדולים חזרו, או כי משהו משתחרר?
גם, נכון, כן, צריך לזכור שאת כל ארבעת השחקנים הכי טובים שלנו לא היו. אני חושב שפשוט זה כבר המחנה האימונים האחרון, העצימות של האימונים יורדת קצת לקראת תחילת העונה, ואז בעצם השחקנים היה יותר מה להראות. אגב, הם גם שיחקו רק 30 או 45 דקות, אז אני מניח שזה גם כן היה חלק מהקטע. ויאללה, פנינו לליגה שאוטוטו חוזרת.
טוב, אז ברבירו, איך הייתה הכנה מבחינתך, מה כל מבט שלך?
תראה, משחקי אימון לא אומרים כלום. אני גם אסתכל על זה בעין קצת יותר ביקורתית מגיא, ואני אגיד שאם היית שואל את השחקנים, אז רובם היו רוצים לוותר על כל הטיולים האלה סביב לעולם, ארצות הברית, מזרח, אוסטרליה, כל מיני מקומות כאלה שהולכים במטרה אך ורק לעשות כסף. זה לא מלמד כלום. זה כיף נורא לראות, כי יש לנו ילדים מוכשרים, כיפים, נורא כיף לראות אותם, כי בליגה תחרותית רובם לא יקבלו דקות בכלל, חלקם אפילו גם לא יהיו בסגל, אני משער. היה נחמד, ואתה יודע, היה טוב, וטוב שנגמר.
יש משהו בכל זאת שאתה לוקח איתך מהמשחקי ההכנה לקראת העונה הקרובה שיש להם איזושהי משמעות?
לא, שיש לנו ילדים מאוד מאוד מוכשרים, שחלקם הייתי שמח אם היו איכשהו מקבלים דקות פה ושם.
אז אנחנו באמת נגיע לזה. כדי לסכם באמת ההכנה הזאת, וכדי לרדת יותר לפרטים, גיא הכין לנו ככה איזה טופ 10 של דברים שאנחנו באמת יכולים לקחת ממשחקי ההכנה, לעונה הקרובה, או פשוט דברים שלמדנו. אז גיא, בוא תתחיל ממקום 10.
מקום 10, הממתק של, של תקופת ההכנה, וזה הגול של ווילסון נגד ליון, הגול
אנחנו
השלישי.
אנחנו הולכים מהסוף להתחלה, תרתי משמע, מתחילים מהסוף.
מהסוף, בעיטת פצצה מה זה, 25 מטר בערך.
יותר לדעת, 35.
רגל שמאל מונפת אל על, הכדור מקבל אפילו סיבוב כזה, מתרחק קצת מהשוער, נכנס בול החיבורים, כמו שכתוב בספר. ובינינו הדבר הכי טוב שווילסון עשה בכל תקופת ההכנה.
טוב,
רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני
רואה כבר תשתחם.
הגול יצר איזשהו אידוליזציה מוגזמת לווילסון, כלומר גם בפורום וגם ראיתי אנשים ככה עדי ליבו פה נתחילים לדבר, ווילסון, וואלה, לא יודע, מדברים עליו כאילו הדבר הבא מאז שלא יודע, שאמרו על גיא סולין שהוא הדבר הבא. אני ראיתי גם, כלומר, נכון, הייתה לו ביתה מדהימה, הוא בועט טוב מרחוק, גם ראינו את זה בדרבי, למרות שהביתה אתמול, אתה יודע, השתחרר לו ביתה, גם הוא בסוף אמר, ראו על הפנים שלו של...
אתה ראית את החיוך של קלופ, איזה חיבור.
יאללה, בסדר, הגול היה גול יפה.
בסדר, הוא נהנה לראות את הגול כמו שאנחנו נהנה לראות.
כולנו נהננו לראות את הגול, זה גם כיף לראות שחקן שלנו מפקיע תמיד, לא משנה איזה גול, גם הגול העצמי היה אחלה, גול יפהפה, אבל הוא תופקד בתור ווינגר, הוא לא מספיק מהיר כדי להיות ווינגר, הוא לא עושה הגנה טובה בתור ווינגר, הקבלת החלטות שלו גרועה, אין לו מסירה טובה, לא רחוק ולא קרוב. שחקן, במונחים של פיפה זה שחקן של 70-72, לא מתאים. כלומר, נכון, יש לו ביתה אדירה מרחוק, ואם זה היה פוטבול שהיית יכול לעלות מישהו לבעות שצריך ולהוריד אותו מיד לספסל רק בשביל לבעות ביתות, הייתי משאיר אותו, או כדוריד שיש לך חילופים אינסופים. אבל בתור שחקן סגל, לא רואה אותו, לא רואה את זה קורה.
שמע, אני הבאתי את הדעה שלי כבר כמה פעמים, והיא גם השתנתה בעונה האחרונה עם השאלה שלו לדרבי, אבל יש משהו שפתאום עלה לי ב-24 שעות האחרונות, וזה המחשבה של איך הוא באמת אפשר להשתמש בו בתוך הסגל הזה. וכשאני מסתכל עליו, אני אומר, רגע, נכון, ווילסון, אין מה לעשות, אתה תסתכל מכל פינה, הוא לא מתאים לשחק בהרכב, לא יעזור. הוא לא מתאים לשיטה, הוא לא יכול לעשות הגנה, הוא לא מתאים לשחק כווינגר, כי הוא צריך להיות יותר חלוץ, מה שלא מתאים לו, וכדי באמת לתת את הביתות, הוא צריך לשחק מאחורי החלוץ, והוא לא יכול לשחק שם, גם כי לא קיימת העמדה של המספר 10, וגם כי הוא לא עושה הגנה. אבל אז אני מסתכל, ואני אומר, בוא נה, אוריגי, שגם לא מתאים לשיטה, כי הוא לא חלוץ כמו פירמינו, והוא לא ווינגר כמו מאנה, והוא מאוד בעייתי, אבל הוא מעולה בתפקיד שלו להיות מחליף, להיות סאב. למה? כי כשהוא עולה, דווקא בגלל שהוא לא מתאים לשיטה, כשהוא עולה מהספסל, הוא נותן פתרונות חדשים. והרבה פעמים כשהוא עולה מהספסל, הוא פתאום משנה את המשחק, וגם קלופ הרבה פעמים, כשהוא מלא שחקנים מהספסל, הוא פתאום נותן להם יד הרבה יותר חופשית. אז כשאתה מעלה את ווילסון במשחקים ספציפיים, דקה 80, ואתה יכול לתת לו פתאום לבעוט מרחוק, להיכנס לעמדה הזאת, לשנות את השיטה במשחק, זה יכול להיות מדהים. אבל אז פה נהיה הדבר הטריקי כבר שהוא המאחורי הקלעים. ופה זו החלטה של ווילסון וקלופ, הם לעצמם. מצד אחד, ווילסון שצריך להגיד, רגע, האם אני נשאר במועדון, לומד השיטה, משתפר, בינתיים מקבל את מה שאמרנו לפני שנייה, או שאני קם והולך ומשחק במקום אחר ומקבל במדקות, ומצד שני, קלופ, שיכול להגיד, אני, וואלה, אני רוצה לשמר אותו, זה אחלה שימוש מהספסל, ומצד שני, בוא, אני יכול לקבל עליו 25 מיליון פאונד מבורנמות, שיכולים ללכת להשקעה אחרת, לשחקן הרבה יותר רלוונטי, במקום לשים 40 על שחקן מסוים, לשים את ה-60, ולקבל שחקן שאנחנו הרבה יותר רוצים. ואני חושב שפה זה מאוד מכניס את זה לפרופורציה של, וואלה, זה לא כזה ברור מאליו, להכניס אותו לסגל או לא, שלא לדבר אם אנחנו משחקים, ונסתכל אחרי זה על השחקנים בהרכב, הוא השחקן 20, 21, 22, זה לא כזה ברור שהוא יקבל דקות, ולפעמים זה חבל.
לא יודע, אני שוב פעם, להסתנבר בגלל גול אחד, זה לא מתאים. כלומר, שאתה בוחן את סף היכולות שלו ואת התקרה שלו, אלינו יכול להגיע, לא מתאים לליברפול. לדעתי, שחקן בינוני, יכול להיות אדיר בבורנוס, יכול להיות שאני אצטרך לאכול את הכובע. סביר להניח ש 25 מיליון, וואלה, תן לי.
גיא, באמת. מקום 9.
מקום 9, לעמדה 9, ריין ברוסטר. תקשיב, קלופ נתן לו אתגר השנה, אמר לו, אתה תוכיח לי, ואם אתה תוכיח לי, אתה תהיה חלק מהרוסטר, ואתה תהיה...
סתגדיש.
ואתה תהיה החלוץ השני בקבוצה. יש לו מיקום, יש לו זריזות, הוא יודע לבעוט, יש לו שערים נהדרים, ואחד הדברים שאני חייבתי לראות אותו זה שהוא מסוגל לתת קטנות כאלה לשחקנים שבאים, הוא יודע לעשות דאבל פאסים עם הווינגרים, הוא יודע להכניס שחקנים אל מול השוער, וכל החבילה הזאת הזכירה לי מישהו אחר, גם כן בעמדת 9, אפילו צחק עם מספר 9, בחור בשם פאולר.
אני חייב להסכים איתך לשם שינוי. לשם שינוי.
זה התחיל בתור, אני חייב לא להסכים איתך.
לא, אני חייב להסכים איתך לשם שינוי, וגם אם אני מסתכל על מצבת החלוצים שלנו, ונגיד אני בוחן את אוריגי לעומת ברוסטר, אז התקרה של ברוסטר היא מטורפת. כלומר, אתה רואה את הניצוצות שלו שאתה לא תראה אצל אוריגי. נכון, אוריגי נתן גולים נגד ברצלונה, ואוריגי נתן גול בגמר ליגת אלופות. הוא עדיין שחקן מאוד מאוד מוגבל אוריגי. אני אוהב אותו מאוד. האמת שיהיה לי שיער כמו שלו, אבל...
שמע, אני חייב לעשות... אני חייב לעשות גרפיקה שלך עם השיער של אוריגי.
נכון, לגמרי.
אני על זה.
אבל אני מת על ברוסטר. המיקום שלו בהרחבה, היכולת שלו, באמת, כמו שאמרת, לתת את הדאבל פאסים האלה, בהחלט, וגם משהו במבנה גוף שלו ובזריזות, מאוד מזכיר את פאולר.
אגב, שלא יובן אחרת, הוא ממש לא אפי נשארתי כאלה לגמרי עדיין, אבל זה נראה שיש פה...
אבל הוא ילד ויש לו תקרה מטורפת.
יש לו תקרה מטורפת, ואם הוא יממש אותה, זה הולך להיות פאולר 2.
רגע, אז מקום 8 זה גם לשחקן מספר 8?
הוא לא מספר 8, אבל בסגל שלנו הוא משחק בעמדה 8.
בברוסטר.
הוא משחק בעמדה 8, וזה אוקס. אני פשוט, אין לי יותר מדי דברים להגיד על מה שאוקס עשה בהכנה, הוא פשוט נורא נורא שמחתי לראות אותו משחק. על המשחק הראשון, אגב, הוא היה מאוד מאוד נייד, מאוד מתפוצץ, זז לכל מקום, נלחם על כל כדור, אתה פשוט ראית שהבן אדם שמח לראות מגרש חזרה, וכן על כל האוהדים מסביב, וכן על גם אני מאחורי הטלוויזיה. אוקס, welcome back.
תשמע, אני, קודם כל, אני אתחיל מזה שאני גם מאוד שמח לראות אותו, בכללי, לראות שחקנים שלנו, שאתה אוהב אותם, חוזרים מפציעה, לשחק פציעה כזאת וכבר לא ראשונה, אז וואלה, זה תמיד מרגש. עם זאת, אני באמת, אתה רואה ממנו דברים, שאתה אומר, גם הביטחון שלו, גם הסגנון משחק, אני כל כך רוצה לראות אותו משחק יותר בתור קשר בליברפול, שיוכל לתת דברים, גם הוא וגם קייט, הדברים שווינלדום ואנדרסון, לפעמים קשה להם יותר לתת, הדאבל פאסים האלה, המסירות לתוך הרחבה על הדשא ולא ההגבעות.
הוא בישל בעונה שלפני כן לסלח בזה 5 בישולים לפחות.
הגול שהוא נתן הזה מול סיטי. זה כלים באמת שקצת היה לנו חסר בעונה האחרונה, וקלופ אמר את זה, וזה נשמע כמו קלישה, אבל זה מרגיש כמו רכש. כי זה אומרים, היה חסר לכם, למה אתם לא מביאים? כי יש לנו את אוקס. בסדר? יש שחקן כמו שעושה את זה. קייטה נכנס לעונה השנייה שלו שצריך להשתפר. אז לגמרי אני חלק מהאייפ. כן, מקום 7.
מקום 7, מספר 7, השחקן.
אני כבר רואה את ה...
אתה רואה כבר את הגדע. השחקן שפשוט מבטל את כל מה שאמרנו על משחקי הכנה. פשוט מנוע בלתי נגמר בכל משחק הכנה, לא משנה אם זה היה הראשון, לא משנה אם זה היה משחק מול סיביל, שהיה קטסטרופה ושחקנים שלנו בקושי זזו. מילנר רץ, 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 כל הזמן משחק כאילו בגמר הצ'מפיונס ליג. פשוט תענוג.
איזה מילנר?
מילנר שלנו?
לא, איזה מילנר? כי אתמול היו 4 לפחות על הכל. בגלל זה שאלתי איזה מילנר.
כן.
זה פשוט...
כולם, כל שלושתם.
זה פשוט...
4.
תקשיבו, אני ראיתי אותו אתמול בדקות, ב-20 דקות האחרונות, חוץ מערבי אליות שהפנית אותי, שאני אולי אדבר עליו אחר כך, אבל לראות את מילנר, ואת הנחישות שלו, ואת ממוקדות שלו במטרה, ישחק ידידות, כאילו היה איזה שני שחקנים של ליון שהוא נכנס בהם, כאילו עם מבט רצחני בעיניים שראית עליהם, הם גם צעירים כאלה ואומרים, טוב, עם מספר 7 באדום, אנחנו כנראה לא נתקרב אליו יותר, למה הוא קצת נראה לנו לא בסדר.
מג'נון כזה.
מג'נון לגמרי, תקשיבו, מדהים, באמת, זה לא נגמר, זה אין דברים כאלה.
קיצור, להחליף את השיר של We Want a Team of Caragers למילנר, ואנחנו
נהנים.
מקום 6, נכון?
לעמדה 6.
עוד, די, גיא, אתה מקסים. וכבר תומש.
אז אמרנו שבמשחקי ההכנה לפעמים אתה בודק משהו, ומשום הקלופ רוצה להפוך את ללנה לקשר אחורי. אני חייב לומר שאני קצת אמביוולנטי עם הדבר הזה.
למרות שאנחנו, אפשר להתחיל ולהגיד, כאילו, אנחנו מבינים איפה זה מגיע, הפציעות שלו, זה שהוא לא יכול לרוץ על הקו.
היו בליברפול המון שחקנים שעם הקריירה שלהם בליברפול ועם הגיל פשוט עברו כל פעם עמדה אחורה. השניים שאני הכי זוכר זה יאן מולבי בשנות ה-80 וג'יימס באום בשנות ה-90. פשוט ברגע שהלכה להם המהירות, תמיד הזהו אותם. מולבי אפילו זכה לשחק כבלם כמה משחקים.
אבל למתוח כוח אחורה, גם ג'רארד הלך אחורה.
גם ג'רארד הלך אחורה כמה משחקים, אתה צודק. אין ספק שללנה יש טריית המשחק, יכול להיות ג'ורג'יניו.
אני
לא מבין שהשוויתי
עכשיו בין ללנה לג'רארד, אני מתנצל, בפני כל המאזינים.
בפני כל שחקן, לשוות לג'רארד זה.
אני מתנצל.
תודה. אבל אז ללנה, עוד פעם, אין ספק שיש לו את הטכניקה, הוא יכול לשחק מה שקלוק כבר אמר בכמה רעיונות, וללנה גם כן חזר על זה, הוא יכול לעשות את התפקיד של הג'ורג'יניו, במשחקים שאתה צריך שהקשר האחורי שלך יהיה יותר טכני, אני לא יודע כמה הוא יכול להיות קיר, והמשמעות הזאת, אגב, של להיות קיר, זה לא רק מול משחקים כמו נגד מנצ'סטר סיטי או טוטנהאם או יונייטד, אלא דווקא במשחקים מול הקטנות, שהן יוצאות לך במתפרצת פתאום, ועכשיו אתה צריך שלננה יגיע ויעצור את ההתקפה המתפרצת. לא יודע כמה הוא יכול לעשות את זה, אבל הם מנסים, והם לפחות ברעיונות הם מתלהבים מזה.
אני אישית, היה לי קשה לראות אותו בעמדה הזאת. אני חושב שהוא, מבחינת טאקלים, הוא אחלה, אבל כשהוא עושה את זה הרבה יותר רחוק מרחבה, וכשהוא עושה את זה קרוב, הוא מפספס שם הרבה פעמים, בהתקפה מותר, בהגנה אסור. הוא לא מספיק פיזי, הוא לא מספיק גבוה בשביל לקבל את הכדורים כמו שפביניה עושה נהדר, והרבה פעמים אנדו היה עושה טוב, ויהיה לו קשה להצטרף לבלמים. בלי קשר, אני חושב שבדיוק מה שדיברנו קודם, ברגע שאוקס וקייטה נכנסים לסגל, והם ישחקו הרבה בקישור, זה אומר שג'יני ואנדו ישחקו פחות, זה אומר שהם יוכלו להיכנס לשחק אחורים, פביניו צריך לנוח, ואני מקווה מאוד שלא נצטרך להגיע לנקודה הזאת עם ללנה. בכלל, אני חושב שזה שחקן שבאיזשהו מקום היה עדיף להביא מישהו צעיר במקומו, וככה, זהו על העמדה הזאת, על המשבצת של היה צריך להציר שם ולהקטין את השכר, אבל אם הוא נשאר בכלו פועה ומרקם של קבוצה, תשמע, אני יכול לשאת עם זה.
ללנה אין ספק שהוא דמות חיובית כנראה בחדר הלבשה, גם קלופ מאוד מאוד אוהב אותו, הם גם שכנים.
הוא גם מאוד אוהב את ווילסון, לפי מה שראינו אתמול.
אני לא בטוח שהוא אוהב את ווילסון, אבל את ללנה הוא בטוח מאוד מאוד אוהב, הוא גם ללנה בטוח דמות חיובית בחדר הלבשה, יכול להיות שזה הסיבה, כלומר, בליברפול וקלופ בכלל עובד על מרקם, על אנשים, על... אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה, דיברנו מקודם על רכש, שנראה לנו, מתאים לנו בול כמו פינצטה, ויכול להיות שיש שם מקרה ראש מאוד מאוד קשה, ובגלל זה לא מביאים אותו, ויכול להיות שהוא יערוס את המרקם, וללנה כנראה מתאים בול למרקם, ולכן הוא נשאר. כמה דקות הוא יראה? אני מקווה שלא יותר מדי.
טוב, אנחנו עוברים למקום הבא, מקום חמישי.
אז מבחינתי הוא התגלית של ההכנה הזאת, זה המגן השמאלי לרוצ'י, שאני אוהב לקרוא לו לרוצי, כי הוא פשוט רץ בלי הפסקה. נורא מזכיר את אנדי רוברטסון, רץ על כל האגף. כשאנחנו תוקפים, אז הוא השחקן הכי קדמי שלנו, כשאנחנו מגינים, הוא השחקן הכי אחורי שלנו. יורד לטאקלי, מאוד מאוד רוצה, וזה שהוא שרד את הביטה שנתנו לו נגד סביליה, זה גם כן איזה... משהו מוכיח קשיחות ועוצמה. הוא עוד לא מוכן. הוא עוד לא מוכן, אבל אגב, דווקא נגד ליון, הוא פתח בתור המגן השמאלי יחד עם קיאנה אובר, מה שאומר שכנראה קלופ אולי כן ראה אותו בתור מגן שמאלי מספר 2, אחרי רובו ומילנר. וואלה, חכה לראות אותו גם במשחקים רציניים.
כרגע שחקן שהולך לשחק באנדרטני 3, קבוע.
אני פה שוב פעם חוזר לחלוק עליך, אני מתנצל, אבל... אני לא הצלחתי לראות את הניצוצות שאתה ראית, וראיתי ניצוצות מכמה ילדים, דווקא עם ברוסטר הסכמתי איתך, לרוצ'י, או כמו לרוצ'י, כמו שאתה קורא לו, נכון הוא רץ, אבל זה בערך הדבר היחיד שהוא יודע לעשות. יכול להיות שהוא עוד לא מוכן, לא יכול להיות, הוא בטוח לא מוכן, אני פחות התלהבתי.
אני חושב שכשאתה מסתכל על הדוגמה של המגן השמאלי שלנו, שתי הדברים הכי... אנדי רוברטסון, אני חולה עליו ברמות אחרות, מוסר העבודה הגבוה שלו, היכולת שלו פשוט להיות תמיד בכל עמדה, כי הוא לא מפסיק לרוץ. בסופו של דבר, זה מה שאתה הכי צריך ממגן. תן לו עוד את השנתיים לשפר את ההגבעות שלו, ווואלה, אני חושב שהוא יהיה בדיוק אותו
החלטות,
דבר. בסדר, הוא יהיה בן 18.
הוא באמת
יהיה
להם.
יש שם דבר לשפר שם. רמת משכל יש לו.
זה שחקן שאתה יכול לבנות עליו אולי, אם אתה בונה לבנות עליו עוד שנתיים שלוש, הוא לא חייב להיות
לעונה קרובה. אני לא רואה את הפוטנציאל שם, אני מתנצל, אבל בסדר.
מקום ארבע?
מקום ארבע, אז דיברנו על הגבעות, אז קיאנה הובר, שמשחק מגן ימני, ואגב, שיחק בהכנה גם כן כמגן שמאלי בכמה, באיזה 15 דקות בכל משחק. אז מעבר לזה שהוא קשוח, הוא פשוט רגוע לחלוטין. זה כנראה משהו הולנדי כזה, כי את זה הוא למד מוונדייק.
זה העננה שיש ב...
היה, אגב, השיתוף פעולה שלו עם סלח במשחק נגד ליון היה פשוט נהדר. הם פשוט לחצו ביחד, הלחץ המשותף שלהם על השחקנים שם עבד לא רע בכלל. הוא הצליח לחטוף כמה כדורים ולהעמיד את סלח בעמדות טובות כמה פעמים. והדבר שהכי הפתיע אותי, בטח לגילו, זה שנראה שהוא עבד עם טרנד על הגבעות. כי היו לו שם כמה הגבעות, אחת מהם אפילו הייתה נהיה ממנה שער עצמי, אז כאילו, וואלה.
בהגבעות שם פחות, אבל המסירות על הדשא נהדרות.
נפלא.
פיזי, המיקום שלו נהדר, זאת אומרת, הוא אף פעם לא יהיה לו את הצד הזה too much קדימה כדי שיברחו לו, הוא נמצא שם.
זה דווקא אגב נגד ליון, השער הראשון היה בגלל שהוא לא היה בעמדה, ואז גומז היה צריך לחסות שם על שחקנים.
לא, היה שם איזשהו עניין של...
מעודדים אותו, במשחק הזה עודדו אותו לרוץ קדימה.
בסופו של דבר, זה ילד בן 17, ואנחנו תכף נגיע עוד פעם, אנחנו נגיע לאליות, אבל ילד בן 17 עם המון ביטחון, שמבחינתי זה הדבר שמבדיל בין שחקן נוער למעבר שלו לבוגרים. זאת אומרת, תן לו עכשיו לשחק מול קבוצה בחירה בליגה, כי מישהו פצוע, כי גם טרנד וגומס במקרה פצועים, והוא יבוא, הוא ייתן משחק, כאילו, הוא לא מעניין אותו כלום, הוא לא יחפש רק את למסור לשחקן ולשחרר, אלא הוא ייתן עבודה, וזה באמת משהו מדהים בשחקן הזה. עוד פעם, זה שחקן שהוא גדל, ראינו שהוא גבה בתקופה האחרונה מה שראינו אותו, והוא ממשיך, זאת אומרת, הילד הזה עוד לא הפסיק לגבוה כמו...
זה עוד יגדל, כמו שאומר.
גם סב דבר, כאילו, זה ילד שאתה יודע, בחצי שנה האחרונה, פתאום גבה איזה 10 סנטים, פתאום הוא כבר מעל קלופ,
יכול להיות שבגלל זה כבר פופתע. הוא כאילו חתם אותו בגובה 1.80 מטר, ועכשיו הוא 1.90 מטר.
זה מה שאני אומר. ואז פתאום יש לו עוד לאיפה לגבוה, אז אתה יודע... אי אפשר לדעת עוד לאיפה הוא יגיע.
אני לא מצליח להבין רק דבר אחד, איך הכנסת את לרוצ'י ואת יאנה אובר באותו רשימה.
אז בוא, רגע, אני רוצה עכשיו
ש... תקרת הזכוכית שלהם היא, כאילו...
שנייה.
לרוצ'י שחקן בינוני לא ירסגל בחיים.
אנחנו נפגש בעוד 5 שנים, ואתה תראה שקיאנה אובר יותר טוב. אבל לרוצ'י יהיה גם כן.
דווקא בגלל זה אני רוצה עכשיו, לפני שאנחנו הולכים לשלושת המקומות הראשונים, אני רוצה שדבר איתי על אלי עוד שנייה, כי אני יודע כמה התלהבת, כי הוא לא ברשימה, וכי אנחנו גם ככה כבר מדברים על צעירים. אז
אני...
תן לי את ההתרשמות שלך.
אני, קודם כל, הוא שיחק
את אתמול. את השיער שלו אתה רוצה?
לא, את השיער, לא, השיער קצת מגחיך אותו. אני הייתי, מקלופ הייתי, דבר ראשון, קודם כל, הוא ילד, הוא מאוד מאוד צעיר. אני זוכר את עצמי בגיל הזה, ואני אומר את עצמי שאלוהים יעזור לי, כמה אידיוט הייתי בגיל הזה. תראה, הטכניקה שלו, ואני אגיד את זה, את הוויבוס, כלומר, הוא נכנס... ונתן משחק, ושינה עמדות, ואתה רואה את השחקני נוער, רק פוחדים על המקום שלהם, איפה שהמאמן הם שם אותם, רק לא לשבור את החז וחלילה, לשבור את איפה ששם אותם, והעמידה על המגרש, והוא שחק בשמאל, והוא שחק בימין, והוא נתן דריבל, ונכנס לרחבה,
ועבר לשער, ועבר שחקנים,
ובעט לשער, ואתה רואה את כאילו, הוא לא, א', הוא לא נראה בן 16 שהוא משחק, כלומר, הוא נראה בן 16 במראה שלו, הוא נראה ילד, אבל הוא לא נראה בן 16 שהוא משחק. אני מבין למה הרבה מאוד קבוצות רצו להחתים אותו, אני מבין למה פולם נתנו לו לשחק, אני מבין למה הוא השחקן הכי צעיר ששחק אי פעם בפרמייר ליג. מבחינתי, מבחינת הילדים שיש לנו, אפילו מעל ברוסטר, כלומר, אתה רואה שם את הניצוצות, ואם יעבדו איתו טוב, ונראה לי שיש שם גם קצת מקרה ראש לא הכי פשוט, כי היה לו איזה משהו בטוויטר, הוא גם פרסם איזה התנצלות על איזה משהו.
היה באינסטגרם איזה סרטון כן. שהוא אלה, ואמרו לו, תשמע, זה לא לעניין, והוא התנצל.
נראה אבל... שיש שם איזה מקרה ראש גם לא
ללמוד,
קטן.
יש מה ללמוד.
ילד בן 16. הוא ילד בן 16, אני חושב, אני עשיתי שטויות הרבה יותר גדולות כנראה שהייתי בן 16. אני אוהב אותו מאוד. אני ממש ממש מקווה שאיכשהו יצליחו לשלב אותו, שהוא יתאמן עם הקבוצה הבוגרת, שהוא ילמד. רק לחשוב על אתה מתאמן עם סלח ופירמינו, זה חלום. ילד מדהים. אני אוהב אותו מאוד.
טוב, גיא, אנחנו ממשיכים לשלושת המקומות הראשונים, אנחנו רוצים גם לרוץ כדי שנוכל להספיק עוד דברים ולא לסיים אחרי שעה וחצי את הפרק. אז מקום שלישי, אנחנו מדברים על...
פירמינו וסלח. זה היה נראה כאילו הם לא יוצאו לפגרה. זאת אומרת, אגב, הם נראו הרבה יותר טוב מאשר איך שהם נראו בקופה וב... ובאליפות אפריקה, ופירמינו לקח את הקופה, שגרם לי לתהות, האם הם לא היו בחופשה, ואנחנו צריכים לדאוג כי הם בעצם לא נחו, או שאנחנו צריכים להיות נורא נורא שמחים, כי אם זאת נקודת ההתחלה, אז מי יודע מה יהיה במרץ.
בכל זאת, 45 דקות מול ליון, שגם משחק אימון.
כן, פירמינו אפילו חצי שעה בקושי.
פירמינו חצי שעה בול.
אבל לא פעם, אנחנו אומרים שתמיד שמשחקי הכנה, זה הכושר, הם נראו בכושר, קלופ אמר עליהם שהם כאילו naturally fit, הם כאילו בכושר באופן טבעי כל הזמן, הם נראו בכושר, הם נראו חדים, הם נראו מהירים, היה פשוט תענוג.
השער של בובי נראה גם כמו איזה בג בפיפה, כן? אני חייב לציין, איך זה נכנס, השם יודע, זה אפילו לא רמת כישרון, כן? זה לא שער של ווילסון, זה פשוט... פשוט נכנס. מקום שני?
מקום שני, אופה, דיברנו על המטרה של משחקי הכנה, רואים את השיטה של ליברפול עובדת. במיוחד אגב נגד ליון שהכנס, שחקנו שם בשלושה הרכבים שונים, לא משנה אם היה לה מגרש, לא משנה אם הילד בן 17, או מילנר בן 32 כבר, אני לא יודע כמה, פשוט משחקים אותו דבר. שולטים במרכז השדה, אתם רואים את המגינים עולים למעלה, אתם רואים קבוצה מאומנת. זה פשוט היה תענוג, ואופה, אמרנו שליון שינה לי קצת את הסימנים המדהיגים שאספתי במהלך התקופה הזאת. זה אופה, אחד הדברים שפשוט עשה טוב על הלב.
ומקום ראשון?
שזה נגמר, זה מתחילה עונה.
טוב, בשעה טובה. אנחנו ממשיכים לדבר קצת, באמת דיבר על משחקי הכנה, התגבש פה, מה זה התגבש? נשאר פה הסגל. אנחנו סוף סוף יכולים להתחיל... יכולים להיכנס לעונה הזאת, להתחיל את העונה הזאת, 2019-2020. מבחינת העברות, אז באמת, שני רכשים, סב דה ברג, ההולנדי, וארווי אליוט, הראשון בן 17, השני בן 16, רכישות בסופו של דבר לאקדמיה, לסגל סופר אולטרה מגה רחב, אף אחד לא מגיע להרכב, אף אחד לא מגיע לספסל, אנחנו שבוע לקראת סיום חלון העברות, אתם רואים או חושקים עדיין במישהו שיגיע בשבוע הקרוב? וואי, איזה שקט. גלגלים עובדים.
לא, אני מנסה לחשוב...
לא נחרצים כמו שהייתם לפני שבועיים.
אני מנסה לפרק את השאלה שלך לחושקים וחושבים. כי חושב שיגיע רכש, לא, לא יגיע לדעתי. חושק, ברור שאני חושק, אתה יודע. דיברנו על זה בחוץ, אבל... מהמשחק הכנה נגד ספורטינג, נגיד הייתי שמח לראות את פרננדש אצלנו, בתור מחליף שנותן אופציות לעלות מהספסל, הייתי כן, הייתי שמח שאני יודע שיש ווינגר, שהוא ווינגר טבעי מהספסל, למרות ששוב פעם יש לנו אופציות בקישור שיכולים לשמש גם כווינגר, אפשר לשנות שיטות.
שקירי עדיין שם, אוריגי עדיין יכול לשחק כווינגר, את אחד מהם היית מוציא בשביל שחקן אחר? היית מוציא אותם ליציאה?
כן.
גיא?
אז חושב לא. אנחנו יודעים של ליברפול, של קלוב ושל אדוארדס והמנכ״ל, עושה את הרכישות שלה מאוד מאוד מוקדם. תזכרו את מקרה פביניו. קייטה הגיעה בכלל עונה קודם, אליסון הגיעה מאוד מאוד מהר.
את ונדאיה גם ניסו להחתים דדליין די, מה שנקרא.
נכון, נכון, אבל שם זה בגלל שסאוסמפטון עשה בלגנים, ואנחנו כנראה עשינו איזושהי טעות טכנית במתי מותר לדבר עם השחקן, ואגב בינואר הוא הגיע, כן, הכל התפוצץ שם, ובינואר הוא הגיע באופן מיידי, אז אני לא חושב ששבוע לפני תחילת העונה יגיע שחקן. לגבי אם אני רוצה שיגיעו שחקנים, כן, אבל בתור סלוגן כזה, בתור, עוד פעם, מה שאמרנו, לפחות אני אמרתי בפוד הקודם, כשאתה לא מחזק את הסגל, אז אתה לא בהכרח, אבל אם אתה תעשה את זה כמה עונות, אז הסגל שלך יתחיל להיחלש. תמיד צריך לרענן את הסגל, תמיד צריך להביא מישהו אחר. אנחנו נמצאים במצב נורא 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 מוזר. הסגל שלנו פשוט מצוין. ה-11 הראשונים שלנו הם מושלמים מבחינתו של קלופ, לקח לו 4 שנים לבנות את זה.
בואו גם נעבור על זה שנייה, כאילו הרכב, אליסון, טרנט, מתי, ונדאי, קרובו, אתה לא מוציא אף אחד מהרכב, פביניו, אנדו, ג'יני. עליהם יש עוד שני שחקנים בספסל, כאילו, שיכולים להיות סלח בובי מן, אתה לא מזיז אף אחד, ספסל, מניולה, שאולי היית מחליף, אבל זה לא איפה שהיית מבזבז כסף עכשיו.
לא, ממש לא, מניולה זה שיר שני מושלם.
גומז, ויש לך עוד את לוברן ביציע, מילנר, ויש לך עוד מגינים צעירים ביציע, קייטה, אוקס, זה שלושה קשרים פרופר שיש לך על הספסל, כשאוקס יכול לשחק גם ווינגר, שקירי, אוריגי, ועדיין יש לנו שחקנים כמו, שוב, לוברן, ללנה, שנמצאים ביציע, ברוסטר שהתלוו ממנו, ווילסון שכולם אומרים שצריך להיות בסגל, לספסל,
השחקנים... לא כולם אומרים שהוא צריך להיות בסגל.
ה-19, ה-20, לא, אני אומר בכללי, ה-19, ה-20, ה-21, ה-22, זה השחקנים, עוד לא הכנסתי פה את קליין שפצוע, כשהוא גם נכנס לאנשים, לקבוצה הזאת, של השחקנים שנמצאים ביציע, זאת אומרת, יש פה סגל מאוד ארוך, יופי של עומק, באמת על הספסל יש שם שחקנים שיכולים לשחק ברכב נתון. יש שחקנים שאנחנו מוציאים החוצה, זאת אומרת, עוד שחקנים כאלה?
מ-11 בטוח לא. באמת, כאילו אם מ-11 זה, אנחנו מדברים על בערך להביא את גריזמן, ועדיין אתה תתהה מה אתה מעדיף, את גריזמן או פירמינו, אני לא בטוח שאני מעדיף את גריזמן או פירמינו בהרכב הראשון, כנ"ל על מן, לא יודע, אחרי מה שמן עשה בחצי עונה השני של העונה שעברה, גם, יש המון המון שחקנים שכאילו...
אין אף אחד שאתה יכול להביא
להם להוציא משלישי הראשון. מסי ורונלדו, והם כבר בני 30, אז אתה לא תביא אותם לקבוצה יותר, אתה תגיד, וואלה, זה שחקן שבא, ואתה אומר, אני מוציא שחקן מה...
דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים גם על כסף, ועל לשים שחקן בשביל לדחוק אותו, אנחנו מדברים על קייטה שהגיע ב-48 מיליון, אוקס שהגיע ב-30 מיליון, זה השחקני ספסל שלך. כאילו, שקירי, במזל הבאנו אותו אז ב-12-13 מיליון,
אני חושב שהסכומים של כמה הבאת השחקן הם לא כל כך משמעותיים, כי אופה, אתה הבאת את סלח ב... מה זה היה? 30 מיליון? בעונה ש...
נגמר
עבר ב-220, והיום כולם יודעים שסלח...
כן, סלח 40, אנה
30. סלח היום מעריכים אותו בכל האתרים ב-150 מיליון. הסכום העברה הוא פחות משמעותי, או יותר כמה שווה ל... בוא נדבר על יכולת. וכשאתה חושב איזה שחקנים, באיזה יכולת אתה צריך להביא לו פה בשביל להוציא מישהו מהרכב, זה סכומים מטורפים של ליברפול אחרי שתי עונות של 200 מיליון לירות סטרלינג רכש בעונה, כנראה שאין. השכר של השחקנים שלנו עלה, זאת אומרת, חידשנו חוזים, ונדייק אלינו לו, הגיע לו מזמן עם חוזה לחמש שנים, והוא כבר מדבר שהוא רוצה להוכיח את הנאמנות שלו לקבוצה ולחתום על חוזה חדש, אז זה אומר שהוא רוצה עוד כסף. זאת אומרת, השכר השחקנים שלנו גבוה, אגב, אנחנו גם יודעים את זה, שיחסית לקבוצות, שיש הקבוצות הגדולות באנגליה, החלק היחסי של שכר השחקנים של ליברפול הוא גבוה, הוא הכי גבוה בליגה. זה אומר שכאילו מבחינת כמה מקום
מבחינת תקציב,
תקציב שכר נקרא לזה ככה.
ששוב, בונים אקדמיה ב-60-90 מיליון, והרחבות של היציעים.
השקענו כבר יציע, אנחנו רוצים להשקיע בעוד יציע חדש, השקענו כמו שאמרת באקדמיה.
אקדמיה זה עובדים חדשים, זה עוד שכר, יש באמת הרבה עלויות.
ההנחה שלי אומרת שהנהלה של ליברפול אומרת שאנחנו כמובן מסיימים לפחות מקום 4, מן הסתם השנה המטרה היא לסיים מקום שני / אליפות.
מטרה, בטוח מטרה אליפות.
כאילו אנחנו נלחמים על האליפות, אבל אתה נלחם נגד סיטי, אז כאילו...
אבל יש לך רשת ביטחון שאתה באמת מאמין שציין
כן, אבל אני חושב שכאילו...
מקום בליגת אלופות.
כשהנהלה שלנו, אני אנסח את זה אחרי, כשהנהלה שלנו בונה על מה תקציב ההכנסות הוודאי שלך, הוודאי, אז זה אומר שאתה בטוח מסיים מקום 4 כל שנה, השנה מן הסתם המטרה שלנו זה קחת אליפות, ואתה בטוח מגיע לרבע גמר ליגת האלופות. שזה כאילו מעל רבע גמר ליגת אלופות, אתה די תלוי גם ביכולת שלך מן הסתם, אבל אתה גם תלוי בהגרלה שלך. השנה, שוב, אחרי עונת 17-18, שכולם דיברו על זה שהרווחנו 125 מיליון, יש שם נקודה, אני הסתכלתי היטב במספרים, לא בעונה האחרונה, עונה שלפנה אנחנו הרווחנו פאונד אחד, כל ה-125 מיליון שהגיעו, זה היה קוטינו שפשוט הייתה מחירה שלא התכוננו אליה, ומן הסתם הכל כבר הושקע באליסון ובפביניו. שאלה מאוד מעניינת, זאת אומרת, עצם העובדה שהגענו פעמיים לגמר, עצם העובדה שהגענו למקום שני בעונה שעברה ונלחמנו על אליפות ושמנו 97 נקודות, זה שווה הרבה מאוד כסף. זה ששנה שעברה לקחנו את ליגת האלופות, זה גם כן שווה הרבה מאוד כסף. כמה הכסף הזה פנוי לרכש, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים איזה טריקים חשבונאים הקבוצה עשתה בשביל לתת פעמיים 200 מיליון. זה מן הצד הכלכלי. מן הצד שמצב הסגל שגם דיברנו עליו, אופה, משחרחת השחקנים מושלמים לקלופ. המרקם של הקבוצתי מושלם. אתה לא באמת, שוב פעם, להביא שחקן בשביל להוציא שחקן מה-11, זה קשה. יש לנו כמה חורים באיכות, בשחקן מספר 2 נגיד, מחליף לסלח, זה שק, שקירי, המחליף של מנה, אין כל כך. זה כאילו אוריגי הוא גם מחליף של מנה וגם מחליף של פרמינו. המחליף של רובו זה בעצם מילנר, שזה לא, הוא לא באמת מגן שמאלי. לאור העובדה
שהנדו... אבל הוא כן נתן שם עבודת... תשמע, אם אתה אומר...
אני מעדיף את מילנר מגן שמאלי.
שפעם בחמישה משחקים מילנר צריך לפתוח בתור אחד המגנים, וואלה, לא.
אני חושב שמה שהדבר הזה עושה לנו, זה שאנחנו לא בהיסטריה, אנחנו אפילו גם לא צריך להשתמש במילים כל כך גדולות כמו היסטריה, אבל אין לך שום צורך מיידי, איזה חור, לסתום אותו יותר, אין, זהו, המצב של הסגל הוא טוב, ומה שהקבוצה, מה שקלופ ומרטין אדוארדס והסקאוטרים שלנו, הם פשוט יחפשו את השחקנים ש, א', יכולים לתרום משהו שאין לסגל, ב', יש הזדמנות להביא אותם, זאת אומרת, אתה לא תביא את דליכט למשל, אתה אמרת לי לפני השידור שהוא עכשיו מספר 2 במשכורות באיטליה. נכון. לא רלוונטי. לא רלוונטי להביא שחקן בסכום כזה, זה פשוט, זה גם בזבוז כסף. אתה יכול להביא, ונדייק לא מרוויח כמוהו והוא יותר טוב.
להביא בעצם שחקן במחיר פחות ממשהו.
נכון. שיודע שהוא שחק 25, 30 משחקים גג, שמביא משהו חדש לסגל, שגם רלוונטי.
שזה לא יקרה עונה אבל.
העונה זה כבר לא יקרה, כי אנחנו שבוע לפני.
לא, יכול להיות שרצית ולא מצאת את השחקן הזה, ובגלל זה לא היית מוכן לצאת. יכול להיות.
כיוון שאנחנו במצב כל כך טוב, גם מבחינת הסגל, וגם מבחינה כלכלית, וואלה, שווה לחכות לשחקן המושלם, שגם אתה יודע שהוא, גם מבחינת הסקאוטר הטכני, אתה יודע שהוא מתאים לך לעמדה, והוא מביא לך את היכולות שאתה רוצה, שגם הסקאוטר של האישיות אומר, בוא נעזי שחקן שיתאים למרקם שלנו, ולא יעשה נאמר בחדר ההלבשה, ויש אופורטינית טוב להביא אותו בסכום. אגב, אם שחקן כזה יעלה 80 מיליון בעונה הבאה, כנראה שיהיה לנו אותם.
תשמע, יכול להיות שאתה רוצה, קודם כל, יכול להיות שאתה שומר כסף לשנה הבאה. יכול להיות גם שאתה אומר, וואלה, יש שחקן שהשנה הוא יעלה ל-80, שנה הבאה יעלה פחות. יכול להיות שוורנר השנה עולה 30, שנה הבאה אתה יכול להביא אותו בחינם. אז כאילו יש הרבה פקטורים שאתה לוקח בחשבון.
גם יכול להיות שקלופ באמת עושה אחד ועוד אחד, ורואה שיש לו סגל טוב, והוא מאמין בחלק מהצעירים.
ועוד סגל שיכול להשתפר.
אני די בטוח שהוא מאמין בברוסטר, כי הוא דיבר איתו על ברוסטר הזה שהוא צריך להוכיח לו. וואלה. צרות של השירים אמרנו פה שבוע שעבר.
כן, אני חושב שה...
אני חייב לקחת את זה, אבל נקודה אחרונה, ואז באמת נעבור למשחק מול סיטי, ואני רוצה לדבר על, גיא, מה שמדאיג אותך, ואתה בא ושואל ואומר, זה אחלה, זה מדהים, ואם אנחנו עושים את זה, אז כביכול אנחנו משאירים את עצמנו באותו מקום, לקחנו אליפות אירופה, מקום של בליגה. אבל מה אנחנו עושים, או האם קלופ עושה מספיק, האם שיש לנו מספיק, בשביל לקחת אליפות, בשביל מה שג'ון הנרי אמר, אני אעשה הכל, אני אשקיע מה שצריך בשביל לקחת האליפות בעונה הבאה, בשביל להעלות המקפצה מבחינת המועדון, אבל לא באמת קרה דבר כזה בקיץ, האם מה שיש לנו, וזה אולי מה שמעניין את כולם, מספיק בשביל לקחת אליפות, האם אני מתחיל את העונה הזאת בהרגשה של, וואלה, אנחנו יכולים לעשות את זה, ולא חסר לי באמת כלום, או ש... בוא, טוב, נצטרך להסתדר.
תראה, שנה שעברה הייתה חסרה לנו נקודה, ולקחנו שתי נקודות למען האמת, ולקחנו את גביע אירופה עם אותו סגל, הסגל טיפה התחזק בצעירים, אני לא רואה משהו...
לא, גם כל השחקנים, אני חושב שרוב השחקנים, שנה הבאה היו טובים יותר.
אני מקווה.
הם צעירים.
פביניו נכנס לעונה השנייה.
טרנטי יהיה טוב יותר, רובו יהיה טוב יותר.
אוקס חזר, קייטה אמור לתת לנו. אני מאמין שהסגל הזה הוא לאליפות, הוא נבנה לאליפות, אלמלא עונה היסטרית והיסטורית של סיטי, היינו לוקחים אליפות כמעט בכל עונה בפרמייר ליג, שנה שעברה. אני מקווה שהשנה סיטי יפשלו קצת יותר מאיתנו, וזה יביא לנו את האליפות.
קיצור, צריך ניצחון בגודי
סנטר. לא, יש אבל, 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 יש אבל, יש אבל בכל אופן, יש לנו שחקנים שאם הם נפצעים, אז הלכה העונה. מספיק שאחד מהם ייפצע והלכה העונה.
לתקופה ארוכה.
לתקופה ארוכה, כן. אם אליסון עכשיו נפצע, אתה יודע, לא נעשה מנחוס, יש שחקנים שהם ייפצעו, וכולנו יודעים מי הם, אז פשוט כאילו, אין לנו מחליפים טובים בסגל. אגב, אתה גם, שוב, אנחנו לא, ליברפול היא לא קבוצה שהמצב הכלכלי שלה מאפשר להחזיק שני סגלים שהם כמעט באותה רמה. אז זה הדבר היחידי, אם כל הסגל יישאר בריא כמו שהשנה שעברה, כן, אנחנו נגיע ל-95 נקודות
הפעם. ומקבוצה שלא יכולה להרשות את זה, לקבוצה שכן יכולה להרשות את זה לעצמה, וזה מנצ'סטר סיטי שאנחנו הולכים לפגוש ביום ראשון הקרוב, ואנחנו מקליטים את זה ביום חמישי, ביום ראשון הקרוב, בשעה 5, שעון ישראל, ליברפול נגד מנצ'סטר סיטי, בוומבלי, מגן הקהילה, כמו שאמרנו, כביכול, משחק ההכנה האחרון לעונה הקרובה ל-19-20, ובעצם התואר הראשון שאנחנו יכולים לזכות בו בעונה הזאת, מתוך כמה 7 מפעלים, אני כבר לא עוקב.
האמת שכן, 7 מפעלים.
כן, 7 מפעלים, זאת אומרת, כאילו, יש לנו שני גביעים בליגה, יש לנו את הליגה, ליגת אלופות זה כבר 4, סופר קאפ אירופי,
קומיוניטי שילד,
ואליפות העולם המיותרת למועדונים. אז אנחנו מדברים על משחק מגן הקהילה מול מנצ'סטר סיטי, מה, אני רוצה להתחיל לפני זה, ברבירו, תגיד לי, כמה המשחק הזה באמת חשוב, כמו שחלק עושים וחלק לא?
תראה, קודם כל זה תואר. תמיד כיף להתחיל את העונה עם תואר. זה, אבל שוב, זה... כאילו, אם הייתי צריך לתת לזה כותרת למשחק הזה, משחק ידידות משודרג. כן. כלומר, גם יש לך פתאום...
פרולוג לעונה.
כן. גם פתאום יש לך הגבלה על החילופים, כלומר, אתה לא יכול לעשות חילופים כמה שאתה רוצה.
יש לך הגבלה על הסגל גם.
נכון, וזה לא רק שלושה, אבל חילופים כמו במשחק רגיל, אתה יכול לעשות שישה חילופים במגן הקהילה.
זה השתנה אז, וואלה.
כן, גם אני לא הכרתי.
שישה חילופים? אתה מביא שבעה ועשה שלושה חילופים, זה השתנה?
כן, אפשר שישה... לא, למה? גם שנה שעברה היה אפשר...
יכול להיות.
זה החוקים של מגן הקהילה, אני היום איך הכרתי.
אתה כבר אמרת לנו כמה חוקים שנראה לי רותם תפס אותך, אז יש מצב שגם פה...
רותם לא תפס אותי, הוא תפס אותי על מספרים. כן, זה משחק ידידות משודרג, אבל וואלה, זה תואר. זהו. כמה דברים על מגן הקהילה אולי, אתה רוצה?
יאללה, תן לי, תן לי בראש.
מגן הקהילה נקרא גביע הצדקה. גיא, ידעת את זה? עד שרית
אישית? בקודם, זה כבר השתנה.
עד 2002. הוא נקרא גביע הצדקה, כי זה תמיד היה מפגש בין האלופה לבין מחזיקת הגביע, זה היה מסמן את פתיחה של העונה, וכל ההכנסות עברו תרומה לקהילה. ולכן זה נקרא מגן, גביע הצדקה. הוא עבר לקרוא קומיוניטי שילד מגן הקהילה, כי ב-2002, בגלל כל מיני חוקי מס שההתאחדות האנגלית לא עמדה בהם, הם לא הצהירו בדיוק לאיזה... הם נפלו שם על איזה משהו טכני.
הצדקה לא הלכה באמת לצדקה.
הצדקה לא הלכה אולי לצדקה, זה שונה.
לכאורה.
שונה למגן הקהילה כדי להגיד, אנחנו תורמים לקהילה, אבל אולי לא את כל ההכנסות. המשחק הראשון שוחק ב-1908, זה כבר 111 שנים. הוא היה בסטמפורד ברידג'. הזוכה הראשונה לצערנו הייתה יונייטד, היא ניצחה אז את QPR. עוד משהו מעניין על גביע הצדקה, אתם יודעים, ההתאחדות האנגלית תמיד היא התאחדות נורא מיושנת ומקובעת. אז עד 1993 לא היו פנדלים. אתם יודעים מה היה?
נו.
מה היה קורה?
משחק חוזר. לא. עד שער ראשון.
לא, אם היה טקו, הקבוצות היו חולקות את הגביע.
אה, נכון, נכון, נכון.
חצי שנה זאת. חצי שנה זאת.
לליברפול שתיים כאלה.
איזה מזעזע.
ועד היום יש שלושה קבוצות שהגביע היחידי שלהם הוא גביע משותף. ב-1949 פורצמות אחרי טקו אחד עם וולפס. ב-1964 ווסטהאם אחרי טקו שתיים עם ליברפול מיודתנו, עם גול של ג'ר פרסט בדקה האחרונה. ו-1984, אסטון וילה, יש לה גביע משותף עם טוטנהאם אחרי תיקו 2. אז זהו, עד 1993, היו עושים חצי שנה, חצי שנה. יונייטד, לצערנו, מחזיקה גם את הכי הרבה פעמים זכייה בגביע הליגה, בגביע...
בקומיונטי של... בקומיונטי זה של... נראה לי אחלה סיבה, תשמע, לקחת התואר.
אגב, אחת הסיבות לזה, שאלת האם זה משחק חשוב או לא חשוב, מסורתית, ליברפול מתייחס לזה כמשחק לא חשוב.
כן, 21, יש לה
20... אז גם עם ה-18 אליפויות שלנו והגביעים...
או שהיא פשוט הפסידה אותם.
לא, אנחנו יחסית לקבוצה שיש לה 18 אליפויות, כמות הקומיוניטי שילד שיש לנו הוא מאוד מאוד נמוך.
יש לה 21 זכיות ליונייטד, אבל מצד שני היא גם מחזיקה בשיא הפסדים הרצופים, יש לה 4 הפסדים רצופים.
וואה.
בין 2007 ל-2010 לדעתי או משהו כזה. עוד פרט מגניב על גביע הקהילה או מגן הצדקה או איך שקוראים לו, ב-1967, פט ג'נינגס היה שוער של טוטנהאם, הוא בעט כדור שוער מהרחבה שלו, על הרגל, לא מהיד, הכדור קפץ על הדשא וקפץ מעל שוער יונייטד אלכס טפני, וזו השער היחיד שנכבש אי פעם שוער, השער היחיד ששוער כבש בגביע הצדקה.
טוב,
רגע, אחרון, אחרון אבל.
אחרון, כן, יאללה ברבירו.
ב-1971 ארסנל זוכה בדאבל, והם לא כך ידעו לעשות בהתאבות של מסי עם דאבל, וארסנל בכלל התחייבה למסע הופעות איפשהו, ולא הסכימה לשחק. אז הזמינו את לסטר, שהיא הייתה זוכת הליגה השנייה, לשחק נגד...
זוכת הליגה השנייה, לא מקום שני?
לא, זוכת הליגה השנייה, היא נבחרה לשחק נגד המפסידה בגמר הגביע, שהייתה ליברפול.
ליברפול, נכון, סליחה.
ולסטר ניצחה, וזה...
גיא, פודקאסט על ליברפול. אם יש שאלה פתוחה, ליברפול.
לא, לא, סליחה.
וזה גביע הליגה היחיד של לסטר, שדרך אגב, עד שהיא זכתה באליפות, הייתה בעצם הקבוצה היחידה שהחזיקה במגן הצדקה, בלי להיות אלופה או מחזיקת הגביע אי פעם.
יש מצב שב-71 ליברפול גם סיימה במקום שני.
יכול להיות.
תכף נבדוק את זה ב...
אבל תדעו לכם שזה מפגש הראשון אי פעם בין ליברפול לסיטי, במסגרת גביע הקהילה, פעם ראשונה שהן נפגשות. זאת הופעה 12 של סיטי, היא זכתה ב-5, האחרון היה שנה שעברה. זאת הופעה 28 של ליברפול. זאת הפעם הראשונה מאז, אתה יודע מתי, גיא?
86?
2006, אז זכינו בגביע ב-2005, אתה לא זוכר?
לא, אתה זוכר מה סיטי עשתה?
ניצחנו 2-1 את צ'לסי בקרדיף. בוומבלי לא היינו מאז 92, אבל שהפסדנו 4-3 ללידס. ככה, לקראת המשחק אני אתן לכם דברים ש... סיטי לא הפסידו בוומבלי בשבעת משחקים האחרונים, הם עם 6 ניצחונות וטקו 1, הם סופגים גול 1 ומפקים 16.
אתה יודע מה קרה פעם האחרונה ששחקנו מול סיטי בוומבלי?
פנדלים.
והפסעת.
נכון. לעומתם ליברפול בחמשת המשחקים האחרונים בוומבלי, ניצחו 1, הפסידו 3 ועשו טקו 1 בוומבלי, זה המאזן האומלל שלנו בוומבלי, והסטטיסטיקה האחרונה שאני אגיד שזה לא קרה מאז 1986, אם קון יפקיע מולנו, הוא יכול להיות השחקן הראשון שכובש בשני גמרים, בשני מגני הקהילה רצוף, מאז מישהו מאברטון ששכחתי את שמו ב-1985 ו-1986.
קיצור, נאחל או לא לכבוש.
יש לי רק 3 הערות, אחד קודם תיקון, יש לנו 5. קביעה הקומיוניטי שילד משותף מתוך 15 זכיות סך הכל. כן? ועוד 10 שהם רק שלנו. הבוטה עונה סיימנו כמו 5 ולא 2. ואגב, הייתה תקופה שכל הקבוצות באנגליה היו מסרקו משחקי ידידות לעצות צדקה, ומגן הצדקה פשוט היה איך... המשחק בוויימבלי הזה שמקבל את התואר.
המשחק הגדול. דרך אגב, בדקתי את העניין באמת 6 חילופים, ככה שכנראה חוץ מניהולי יכול להיות שבאמת יהיה לנו 6. במקרה הזה, האמת שיכול להיות שיש לנו יתרון מעניין מול סיטי, ולא נגיד לכם מה כרגע ברבירו עושה פה באולפן. אז בואו נדבר באמת, אנחנו מדברים על המשחק, בואו נדבר קצת על סיטי ומה מצבם. מדברים המון על משחקי הכנה, דיברנו על זה קודם, חשיבות, לא חשיבות, כמה זה משפיע. משהו אחד שאולי משמעותי שאנחנו יכולים לראות בהבדל בין ליברפול לסיטי, זה שליברפול שיחקה 7 משחקי הכנה, סיטי שיחקה 4. ליברפול שיחקה בעצם 2 שהם יחסית מול קבוצות חלשות, גם מול פרנטון פארק וגם מול... מול מי זה היה? מול...
ברנדון...
לא,
ברדפורד וטרניר.
מול ברדפורד וטרניר וטרמיר, סליחה. ומול 5 קבוצות, צ'מפיונס, כאילו ליגת אלופות לכל דבר, כשסיטי שיחקה שני משחקים האחרונים שלה מול קבוצות יפניות, יוקומה מרינוס וקיצ'י, באמת פירקו אותם 3-1-6-1, ועוד שני משחקים לפני כן, המשחק הראשון היה מול ווסטהאם 4-1 הם ניצחו, ומול וולפס, משחק ללא שערים, וולפס ניצחו בפנדלים ולקחו את הגביע של הטורניר משחקי הידידות הזה, ובזה זה נגמר, זאת אומרת, באמת רק... 4 משחקים, שיחקנו כמעט פי 2 יותר מהם, וגם חצי המשחקים שלהם היו באמת מול קבוצות חלשות. אני באמת חושב שזה, כאילו היה להם יותר מנוחה, אבל היה להם באמת פחות דקות לעבוד על המגרש, לחזור לכושר, וגם אם נסתכל על השחקנים, זאת אומרת, אם אצלנו באמת עכשיו חזרו מהקופה ומאפריקה, אליסון, פירמינו וסלח, אצלם גם אגוארו, גם חזוס, גם אוטמנדי, גם פרננדיניו וגם אדרסון חוזרים רק עכשיו. כשפירמינו, סלח ואליסון עוד הצליחו לשחק, השחקנים של סיטי שחזרו לא היה להם משחק הכנה מאז, וזה דברים שיכולים להיות סופר משמעותיים למשחק הקרוב. אם נסתכל על המשחק שלהם מול יוקומה, דעתי זה היה המשחק האחרון, כן, ב-27 ליולי, אז אפשר לראות שבאמת... בראבו פתח בשער, כנראה שאדרסון נפתח. ווקר, סטונס, לפורט, זינצ'נקו. במשחק הזה לפורט נפצע. נוסיף לזה זה שאוטומנדי חזר מהמשחקים שלו בארגנטינה, עדיין לא שיחק, עדיין לא נכנס לכושר, וסיכוי טוב שפשוט סטונס יפתח ליד בלם או ממש צעיר, או ליד אחד המגינים. רודרי, דוד סילבה ודבריינה בקישור. כשברנרדו סילבה, סטרלינג וסאנה מקדימה, סטרלינג ששיחק חלוץ וכנראה ישחק, וסאנה שעוד בדיבורים מול ביירן מינכן, מבחינת סגל שאנחנו מסתכלים כולל והכנה, אפשר להגיד שלליברפול יש איזשהו יתרון, לא עכשיו 80-20, אבל יש לסגל השפעה, וגם דיברנו, 6 חילופים, אתה יכול להכניס לא מעט שחקנים פרשים, ולתת פחות דקות לפירמינו וסלח, ועדיין לתת להם לשחק, אני חושב שזה יכול להיות משמעותי.
תראה, להגיד שיש לנו סגל יותר טוב משל סיטי...
לא, הוא אומר שהסגל שלנו יותר מאומן, מצד שני גם אנחנו.
גם מאומן וגם מבחינת עומק על הספסל.
מאני לדעתי רק חזר.
מאני לא חוזר, הוא חוזר אחרי. מאני
לא חוזר, הוא חוזר
בחמישי.
אחרי, אז בכלל.
הוא חוזר בחמישי, הוא לא יהיה...
וסלח ופרמינו שיחקו משחק אחד, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו מבחינת השחקנים החזקים נמצאים באותו דבר, ו... לא יודע. שוב, זה פחות משנה, לדעתי שני הקבוצות מצליחות לעשות את זה בתור פרולוג לעונה ולא יותר מזה.
ובכל זאת, הדברים האלה, מבחינת מנצ'סטר סיטי לעונה הקרובה, לדעתכם זו הכנה שבאמת נתנה למה שהם היו צריכים? כי לי באמת יש תחושה שההתחלה של העונה הזאת לא תהיה להם כל כך קלה עם המצב הזה של הסגל.
תראה,
שחקנים...
לא, באמת, יש שחקנים משמעותיים.
אבל בית יכול להיות ש...
שיקר שני חלוצים, שלא יהיה בכלל.
לא, אבל תסתכל על זה, תסתכל על זה ככה. קודם כל, שחקן כדורגל... לא שוכח לשחק כדורגל בקיץ. זה שהוא לא שיחק בקיץ, או היה עם הנבחרת, או לא היה עם הקבוצה, זה גם קבוצה שרצה כבר כמה שנים. כלומר, עם אותו מאמן גם, השיטה ידועה. נכון, כלומר, שוב פעם, אמרתי זה בתחילת הפרק, אבל אם היית שואל את השחקנים של סיטי, הם היו מוותרים על המסע הזה לאסיה, אל המזרח הרחוק, הם היו מוותרים עליו ועושים משחקי אימון קצת אולי בעצימות יותר גבוהה באירופה, שוב פעם, אבל אף אחד לא שואל אותם. לא, באמת, כי אף אחד היום בעולם שלנו לא שואל את השחקנים. אנחנו בביזנס לגמרי. נעלמה קצת הרומנטיקה.
כן, אבל זה לא שפתאום יש לך משחק תדעות בישראל ודובאי בדצמבר.
לא משנה, אבל זו תקופה גם, לא, זה לא, אתה יודע, גם להיות במזרח עכשיו זה לא להיט עם שעכשיו מונסונים. מזג אוויר לא טוב בקיץ, בשום מקום. בערך אולי חוץ מב... בחצי הדרומי של הכדור, אולי באוסטרליה יותר נחמד עכשיו. יש להם סגל מאוד מאוד חזק, סגל שעשה 198 נקודות בשנתיים האחרונות. אני לא הייתי מזלזל בסגל שלהם, אני גם לא בטוח שיש לנו סגל יותר טוב. אני חושב שיש לנו מאמן יותר טוב. אני חושב שאנחנו קבוצה שרצה עכשיו תרוץ חזק. אני מקווה שגם הם יגיעו לאיזה סובה, וגם אני מקווה שיהיה להם קצת פחות מזל ממה שהיה להם השנה.
הייתי חושב שלגבי התקופת ההכנה שלהם, יכול להיות שפה פשוט עונה לכולנו. כשאנחנו אומרים, משחקי הכנה לא מעניין, משחקי הכנה לא מעניין. ויכול להיות שהוא בהחלטה מסוימת, אמר, וואלה, לא מעניין אותי משחקי הכנה. אני אעשה משחקי אימון פנימיים, משחקי אימון נגד האנדר 23. וזהו.
טוב, אנחנו...
למרות ששוב פעמים מסתכלים על ההכנה שלנו, אז אנחנו שיחקנו נגד קבוצות. באמת ברמת ליגת אלופות, ליגת אלופות בינוני כזה, לא מהעריות של אירופה, והוא שיחק נגד קבוצות אנגליות, כלומר קבוצות...
זה היה טורניר באסיה שם, שהם תמיד מביאים שם, זה כל מיני קבוצות...
כן, אבל הוא שיחק נגד ווסטהאם וולס, שזה, אתה יודע, זה מי שעושה לך בסוף צרות בליגה.
וקיצ'י.
לא, עזוב את הקיצ'י ויוקהומה שקר כלשהו. אני לא מדבר איתך על הקבוצות האסיאטיות ששיחקו, אני מדבר על הקבוצות האנגליות, ווסטהאם וולס, זה פשוט דבר קבוצות שעושות לך בעיות בליגה.
גיא, לסכם את המצב של ליברפול לקראת מגן הקהילה?
אני חושב שאנחנו נמשיך להתייחס לזה בתור משחק ידידות. ולו בגלל ש...
ידידות משודרג.
לא, ידידות לחלוטין. ולו בגלל ש... לא חושב שתראה שם ירידות לטאקלים מטורפות, עד כדי מילנר, או התאבדויות על כדורים.
מילנר ירד לטאקלים מול ליון, כן? אני
מסכים. עד כדי מילנר, הוא ירד. כל שאר השחקנים, לא? אגב, ולו בגלל שבעצם, כמו שאמרנו, מאני לא חזר, פירמינו וסלח שיחקו 30-45 דקות בהתאמה. יהיה כיף. אני, אגב, יהיה במולי בלומס. תבואו, נשיר.
תוצאה? מי מניפת הגביע?
אני חושב שדווקא ליברפול, למרות הכל.
דווקא. ברבירו?
4-0 קל.
ליברפול. טוב, חייבים.
או שיצאתי טמבל, או שפעם באה שנתפגיד, יואו, ברבירו, איך ידעת 4-0? תן לי ללכת על איזה משהו.
מתי פעם אחרונה זה קרה?
4-0, היה, כן, היה קרוב.
צריך למצוא. טוב, אז תודה רבה לכל מי שהזין לנו. פרק 34 של פודקאסט הכפית, יהיו איתנו גם פעם באה. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. שיהיה לנו המון בהצלחה במשחק הקרוב. אנחנו קוראים לכם להצטרף לליגת הפנטזי של פודקאסט הכפית, כן, כן, גם אני וברבירו נהיה שם, אולי גם שאר החבר'ה ככה יצטרפו. מי שרוצה לחפש בקוד LOK5QB, אני חוזר, LOK5QB, כמו מספרי טלפון האלה, תקשר לזה.
LOK5QB.
אנחנו נרשום את זה בכל מקרה, גם בפוסט בפייסבוק. אנחנו קוראים לכם, באמת, הצטרפו המון אנשים חדשים שמאזינים לנו. תעקבו אחרינו בפייסבוק, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, אנחנו כל הזמן מעדכנים. נהיה פה גם שבוע הבא, אחרי הקומיוניטי שילד, ולקראת תחילת העונה, נוכל באמת לתת איזושהי, לא יודע, תוכנית כזאת עם תחושה, נוכל לסיים אותה בשנה הזו שלנו. ועד אז, תודה רבה גיא. תודה רבה, ברבירו, אני הייתי אריאל, ועד לפעם הבאה, לפטר! הכפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.